של להסביר מה שזה כבר הרי איננו מתחיל לדמי, המקום שמתחיל לקבל
זה נכון, זה לא העיקר כל כך, אבל זה נכון. זה מתחיל בעולמות שנקראות הנגלות. אתה זוכר את הפסוק, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו ולנו על עולם. הנסתרות זה שלוש הראשונות, כן? כתר חוכמה בינה, זה נקרא נסתרות. והנגלות זה מתחיל מבריאה והלאה. והיינו עולמי גלות, אז זה מתחיל בבחינת חוץ. אז ברור שזה מאוד קשור למה שאתה אמרת. אבל כבר בנסתרות יש צד מקבל, אבל זה לא נקרא ממש כלי שמה למעלה. כי הכלי למעלה, הבחינה של מקבל למעלה, זה גם בבחינת אור. זה ראינו באיזה ישרים שקדמו, כן? כל בחינת מלכות זה בחינת מקבל. אז יש מלכות דקטר, יש מלכות דחוכמה, יש מלכות דבינה. ולכן יש בחינה של מקבל בעולמות העליונים. אבל זה עוד לא מבחינת הדין, כן? זה מתחיל כשהבחינת חוץ מתחילה להתגלות. אתם הולכים את זה, יוצקה ובקה. זה שייך לבקה. זה עולם המום. זוכים את זה. עולם הטבע. לא, נגזמתי קצת, זה סכמתי קצת, עולם הטבע. אבל מכל מקום זה אותה בחינה. טוב, אז אולי נתחיל, כן? אני חושב שיש איזה יצחוק חג, שגם בחנוכה, אז נקצות עוד רביעית של שם יתברך, ואז אני מזכיר לכם שאנחנו עוסקים פה בשם המפורש, שהוא השם של ההוויה של חוכמה, עולם הצילות שנקראת השם אלוקי ישראל. ויש כמה בחינות באותה בחינה של חוכמה, מכתר עד מלכות של חוכמה, ופה מגיעים מלכות החוכמה. אז סוד עוד רביעית של שם יתברך הוא סוד עוד האחרונה, שהיא סוד המלכות, שהיא סוד השלטנות. לפי דעתי הכוונה של אותו, אותה מילה זה אדנות, כן? אבל יש לו כוונות, למה לא משתמש במשפט הזה במילה אדנות, אבל זה הכוונה. שהוא סוד השכינה, שהוא סוד חוכמה האחרונה, שהיא סוד השם הנקרא אדוני. כל זה ראינו באורך בשער הראשון של הספר לפני שנה. אבל אני עוד ממשיך קצת קצר. כי השם הזה, שם אדוני, על הבדלת מינות, שמורה על הדנות, כמו שוד הנוחה, הוא סוד שלמות היחוד. אז פה מתחיל החידוש באותו שער. אנחנו צריכים להבין איך באותה מדרגה שנקראת מלכות ושהשם שלה, אפשר לומר את זה ככה, השם הפרטי שלה, כלומר השם של אותה מדרגה, אותה סביבה, זה השם אדוני, כי זה מורה על האדנות, זה סוד ייחוד השלם. לפי דעתי, כדי להבין את המושג הזה של ייחוד השלם, צריך קודם כל לגלות שיש איחוד ואיחוד שלם. מה ההבדל בין איחוד ואיחוד שלם? שלמות האיחוד. הבנתם את השאלה, כן? ונתחיל להגיע לנושא. נתחיל במה שלמדנו כבר על אותה ספירה בשעה ראשון, אותה ספירה של מלכות, שזה התחלת התפילה, פתח שעה של התפילה, השער הראשון של התפילה. על הפסוק, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זוכרים את זה. השם אדוני, באותו פסוק נכתב, כמו שנקרא, עלת דלת נון יוד. הלוויתי פעם את פירושו של רש"י על אותו פסוק בספר תהילים. שמענו את זה פעם, בכוונות התפילה. אז אני מזכיר לכם את אותו פירוש של רש"י על הפרק נ"ב, אם אני זוכר, כן? של תהילים, זה פסוק ראשון. לא, זה לא פסוק ראשון. זה בסוף הפרק דווקא. אדוני צפתי תפתח, כפי יגיד תהילתך. אז רש"י מסביר שמה ככה. מה חול לי, נותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. אז בהשוואה בין פירושו של רש"י והפסוק עצמו, הפשט של הפסוק, השאלה הראשונה צריך להבין, זה מה ראה רש"י כדי לפרש את המילה אדוני על הדמיון בפירוש מה חול לי. מה הקשר בין המושג של אדנות והמחילה. כדי להתחיל להתפלל, להתקשר לשם הוויה, בבחינת התפילה, צריך קודם כל לבקש מחילה, על מה? על חטא, זה הנקוד הראשונה צריך להבין, ומה הקשר בין בקשת המחילה וקבלת עול מלכות שמיים, קבלת האדנות. ונראה כי התשובה לפי המושגים של הקבלה והשאלה שלו, השאלה שלנו על מה שאמר, מה ההבדל בין ייחוד השם ושלמות הייחוד, דהיינו העיקר ייחוד השם זה במלכות, זה קשור למושג עול מלכות שמיים. וצריך להבין ההבדל בין שמיים ומלכות שמיים. שמיים זה לא תלוי בי, שהשמיים על הארץ זה לא תלוי בי, שיש הדמות מצד האדון, זה לא תלוי בי. זה נקרא אלקות שלו. האלקות שלו זה לא תלוי בי. אבל האדנות במובן המלא של המילה, כי אין מלך ולא עם, אין אדון ולא מי שמכיר באדנותו, זה תלוי בי. לכן מה שצריך להבין דרך רש"י, זה איך כשאני מבטא את השם הזה, אדוני, המשמעות היא שאני מכיר בעול מלכות שמיים, שאני שוב חוזר למלכות שמיים, לעול מלכות שמיים. מה מעכב? ממה אני צריך לצאת כשאני מקבל שוב עול מלכות שמיים? זה מתחיל לפי ההלכה, בשעת שמה של ערבים. זה התחלת התורה שבעל פה. ממתי קוראים את שמה בערבים? בשעת שמה? את השתי כוונות לפי המשנה של רבי שמעון בר קולחא, קודם כל יקבל עליו עול מלכות שמיים ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. הכוונה באותה משנה זה הסדר, זה נושא בפני עצמו, זה נושא, אם הייתי אומר, לא רק נושא של לימוד, אבל נושא של פדגוגיה חשובה מאוד בלימוד התורה ובעיקר בחזרה בתשובה. יש סדר לפי הגמרא, לפי המשנה, לפי התלמוד. אם המשנה טרחה כדי לדייק בסדר הזה, זה סימן שזה נושא חשוב. קודם כל, עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. וזה בא בניגוד למה שאנחנו התרגלנו על העניין של נעשה ונשמע, קודם כל נעשה ואחר כך נשמע. אז זה נושא לגופו, זה לא סופר. צריך ללמוד את זה, אם אתם רוצים, אני אחזור על זה אחר כך, אבל מכל מקום צריך לציין את זה, יש נושא חשוב של הסדר, וההתחלה של הסדר, של הכרה באדנות הבורא, זה עול מלכות שמיים, מזה, מתוך זה, אנחנו מגיעים לקבלת התורה. קודם כל, להכיר במלך, זה לשון המדרש, והכר במצוותיו. ושוב, אני מדגיש את זה, זה נושא חשוב מאוד. יש מסיבות וסיבות שאפשר, אבל זה נאמר, זה היתר שנתנו החכמים להתחיל ונעשה כדי להגיע לנשמע, אבל זה נאמר אסטרטגיה פדגוגית. אבל לפי סדר ההלכה, זה קודם כל עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות. זה מובן, כן? אבל מה מובן של עול מלכות שמיים? כפי שרציתי להסביר, שמיים זה לא תלוי בי, אבל מלכות שמיים זה תלוי. אם אני מכיר בזה, אז אני בונה את זה. אני מקיים את זה, בפשט שאני גם להיות מקיים, כן? לפני שאני לא מכיר בזה, שאני לא מעיד בזה, אין לזה קיום. יש למלכות שמיים, יש אמת, יש מציאות, אבל זה עוד לא קיום. הקיום תלוי במה שאני מכיר בזה. זה מובן, כן? טוב. אז מה ההבדל בין שמיים ועול מלכות שמיים? דהיינו, ההכרה בעדנות, אז יש דרך להבין את העניין, דרך הפירושו של רש"י, עלו כפסוק, אדוני, מתי תפתח, ופי היו תירתם. יש לי כבר בגמרא, דווקא, על הסוגיה הראשונה, מסכת ברכות. האם הסדר בערב זה קודם כל תפילה, ואחר כך קריאת שמע, או האם הסדר זה קודם כל קריאת שמע, ואחר כך תפילה בערבית, וכך היא הלכה, כן? זה מחלוקת בגמרא בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. יש שיטה של רבי יהושע בן לוי, שצריך קודם כל להתפלל, ואחר כך לקרוא קריאת שמע בערבית, אבל זה לא ההלכה. ההלכה היא כפי רבי יוחנן, קודם כל קריאת שמע, והאם לקבל שוב עליו בערב, אחרי היום שערה, עם החטאים של כל היום, כי אדם אין צריך בארץ, אשר יעשור אל היחידה, בסוף היום אנחנו מלאים חטאים. ולכן הפוטה בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, זה לא פוטה ישירה ביניהם, זה פוטה בגמרא, כן? היא חשובה מאוד. האם יש, אני רשאי לחזור לקבלת עול מלכות שמיים לפני הכפרה של החטאים שקדמו, הוא צריך לחפך קודם כל, ואחר כך לקבל עליי עול מלכות שמיים. אתם תופסים את המשמעות של המחלוקת, כן? ונראה מיד את המשמעות של הסוגיה עצמה לפי אותו נושא. לפי הפשט של הגמרא, אז מגלים את המחלוקת, את המשמעות של המחלוקת לפי ההלכה, כן? ויש סיבות לפי המקרא וסיבות לפי הסברה. אבל המשמעות, לפי הסוד, אי אפשר לפתור את זה, אלא רק דרך הנושא שלנו בקבלה. למה בכלל יש מחלוקת? אני חוזר על ההגדרה של המחלוקת כמחלוקת. אז לפי רבי יוחנן, ומכיוון שאנחנו התרגלנו להלכה כרבי יוחנן, הסדר הוא קודם כל קריאת שמע, עול מלכות שמיים, ואחר כך תפילה. לפי רבי יהושע בן לוי, זה תפילה קודם כל, ואחר כך עול מלכות שמיים, עד כאן המישור של ההלכה. כן. אבל הסוגיה עצמה מביאה כלל חשוב מאוד, כי לפי הפשט הוא לא כל כך פשוט לתפוס. אי אפשר לתפוס את זה באופן קל. כן. זה הכלל של כפרה מעכבה, או כפרה אינה מעכבה. אתם זוכרים את הסוגיה? את הסוגיה, כן? אז עכשיו זה ברור, כן? לפי דעת חדש אורי מביא, שמחזיק בעניין של, בכלל של כפרה מעכבה לקריאת שמע, כן? אז צריך קודם כל לחפש, ואחר כך לקרוא קריאת שמע, זה דהיינו עול מלכות שמיים. לפי רבי יוחנן, וזה דעת הגמרא, המסקנה של הגמרא סוף סוף, כפרה למעכבה לקרוא קריאת שמע בערבית, דהיינו לחזור לקבלת עול מלכות שמיים, לפי ההגדרה שלנו, כן? ולכן הסדר הוא, קודם כל קריאת שמע, אחר כך תפילה, כך היא הלכה, נכון? אז ההוכחות של רבי יוחנן זה קודם כל לפי הפסוק, כתוב, אם אני קורא, יש פה מראה ברכות, לפי הפסוק זה בשובך קומך, מכיוון שהכתוב אומר בשובך לפני בקומך, אז כל מה שיש בקומך יש בשובך, וכל מה שיש בשובך יש בקומך. אני רוצה לדייק את זה מיד. לא, זה לא בגלל בהתחלה, אני... מה? לא, דלת. זה דקה לפסוק שלנו. דקה, אני אקרא את הסוגיה. אמר מור, קורא קריאת שמע ומתפלל. יש לנו ברייתא לפני זה. אני אקרא את הברייתא. אבל אדם בא מן השדה בערב, נכנס לבית הכנסת, אם רגיל לקרוא קורא, ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל, ואוכל פתאום ברך. וכל העובר הדברי חמים חייב מיתה. ומתוך אותה ברייתא, הגמרא מביאה, משפטת את הברייתא הקודמת, קורא קריאת שמע ומתפלל, לפי אותה ברייתא יש סדר, קורא קריאת שמע ומתפלל, ומדובר בקריאת שמע של ערבי, כפי שאמרנו, כן? אז מסייר לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה עשו מהגאולה לתפילה של ערבי. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנון. ומה היא כמה פילה? מהי המחלוקת ביניהם? היא באה את המקרא, היא באה את המסברה. היא באה את המסברה, הגמרא מתחילה בסברה. היא באה את המסברה, אמר רבי יוחנן, סליחה, ברבי יוחנן סבר, גאולה מאוחתה נמי הווה. הגאולה של הערב, וזה קשור לעניין של הגאולה, שאנחנו אומרים גל ישראל, מיד אחר כך, אדוני ישמתי את מצדה וחייבי תלעדך. הגל ישראל זה רמז לגאולת מצרים. אז, לפי הגמרא, הסברה של רבי יוחנן היא כי כבר בערב גאולת מצרים הייתה גם כן גאולה חלפי שנהנה גאולה שלמה. מכיוון שהגאולה שלמה זה אחרי חצות. בבוקר אין מחלוקת על הסדר בין קריאת שמע ובין תפילה, מכיוון שבבוקר הכלל להיות סומך התפילה על הגאולה, אין בזה ביקורה, כי הגאולה כבר עברה. הגאולה כבר עברה מכיוון שהגאולה הייתה בחצות, וכן העניין של קריאת שמע, אנחנו נמצאים בבוקר, יצאנו מהלילה, יצאנו מהחושך, ממידת הדין, כבשים למיין, ואפשר לומר, מי שגאל אותנו ממצרים, אנחנו מתפללים לפניו. מידת הדין הוא מידת הרחמים. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אלוהינו, כן? זאת הכוונה, זה ברור, כן? אז בבוקר מחלוקת, מכיוון שהעניין הוא קל מאוד, לפי הכוונה של קריאת שמע עצמה, אפשר לומר השם אחד בוודאות, בלי שום פחד, כן? אני יודע שהשם אחד, שמידת הדין היא מידת הרחמים, ואני יכול לומר את זה מכיוון שנכנסתי ביום שהוא התחום ממידת הרחמים, של מידת הרחמים. אבל בערב, שמה כפרה מהקרה. זה ברור עד כאן? כן? אני יכול להמשיך. למה? מכיוון שבערב אני יוצא ממידת הרחמים שהגנה עליי, ולכן, דרך אגב, צריך להוסיף השליבנו אחרי גל ישראל, לפני התפילה. זה בקשה של השגחה יתרה בערב. ואני יוצא ממידת הרחמים ואני נכנס בתחומו של מידת הדין הלילה, שמה יגרום אחר. זה מובן? טוב, שמה כפרה מהקרב. אז אני חוזר את זה כאן. כן, לפי הסברה. ורבי יוחנן סבר, גאולה מאוחתה נמי הרי, אלא גאולה מעלייתה להביא אל העצר. רבי יוחנן מסכים בזה, כי הגאולה ממש זה עד הבוקר, כן? זה מובן, אבל כבר סממני הגאולה נחשב. אנחנו אומרים התחלה גאולתה, כן? ואחר כך נראה את החשיבות הפוליטית של אותה סוגיה. כבר מי שמבחין בסימנים של ההתחלה, של הגאולה, זה כבר גאולה, אף על פי שגאולה מעלייתה במלוא המובן, זה רק בבוקר, כן? אלא רבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלו הביא אלא מצפך, לא הביא הגיעו למעייתה. אתם רואים את הדיוק של הגמרא, כן? הוא מחכה גאולה מעלייתה, כן? לפני שנמשיך בסוגיה שלנו, אני רוצה לגמור עם זה, לפי דעתי זה ברור מאוד, כי המחלוקת בין רבי יוחנן ורבי יוסף בן נביא, זה אותה מחלוקת שהתעוררה בין המזרחי לאגודת ישראל. כן? האם הגאולה היא גאולה אמיתית רק בבוקר, אחרי חצות, כן? או האם כבר בערב, בהתחלה של הגאולה, זה כבר גאולה. תפסתם את ההגבלה של הגאולה. אז מכיוון שההלכה הכירה ביוחנן, אני מתפלט על אגודת ישראל. ועם אגודת ישראל, כן, כל שאר הכנושות האלו. נחזור לעניין. זה ברור מה שאני אומר. זה ברור מאוד שזה אותה מחלוקה. מכל מקום הם מסכימים שזה התחלה של משהו, אבל האם זה ממש גאולה או לא, יש ספק, ומשום ספק לא מברכים הלל ביום העצמאות, כן? זה אותו העניין, כן? ספק ברכה חמור מאוד. אמרתי פעם על אותו העניין, למי שהיה מסביר את זה ככה, ספק ברכה, רחמה נצילה, נכון? אז מי שאומר ספק ברכה לפני שאוכל תפוח, כיוון שמה יש איזה, טוב, בתפוח, אפשר להרים את זה, אבל מי שאומר שמה במדינת ישראל יש איזה סכנה פנימית, וספק ברכה, במה מדובר? זה, יש איזה חור בראש שלו, לא, לא ב... זה מובן, טוב, אתם רואים את המנטליות של הדוקים האלה, מה הם משווים, למה למה. טוב, אז חוזרים, זה נקרא, אני זוכר את הרץ יהודה לדוקים, מה זה דוקים? זה דוקים, זה צדיקים בעיניהם, זה נקרא דוקים. טוב, אז חוזרים לנושא שלנו. כן, אז רבי יהושע בן נביא. אז הוא בא את גאולה מעלייתה כדי להיות סומך תפילה לגאולה. אם אתה רוצה להיות סומך גאולה, תפילה לגאולה, אז אתה צריך להסתמך על גאולה ודאית, כן? אבל גאולה ודאית זה בבוקר, זה לא בערב, זה מובן, כן? ומכיוון שאחרי לפני חורבן בית המקדש, מצוות קריאת שמע ומצוות התפילה היו שתי מצוות נפרדות לגמרי, בכל אחת ההלכה שלה והזמן שלה. אחרי חורבן בית המקדש התעוררה השאלה, למי מתפללים? כל עוד שבית המקדש היה בנוי, הייתה כוונה פשוטה, אנחנו מתפללים לפני מי שהכהן הגדול עובד העבודה שלו בבית המקדש, לכן היו פונים לכיוון בית המקדש, כן? כדי להידבק לכוונה של הכהן הגדול, לעבודה של הכהן הגדול בבית המקדש. זה מובן, כן? אז כשנחרב בית המקדש, התעוררה שאלה עמוקה מאוד, כל כך גדולה ששכחנו את החשיבות של אותה שאלה. מה צריכה להיות ההגדרה מי הוא השם אלוקי ישראל אחרי חורבן בית המקדש? שוב, עד חורבן בית המקדש לא היה קושי, כן? אפילו אם אני לא יודע, יש מי שיודע, זה הכהן הגדול שמשרת לפני אלוקיו, כן? וזה, וזה מסביר למה ערב יום הכיפורים היו בודקים את הכהן הגדול שמה יש בו שמש של מינות, זוכרים את כל הפרשה ההיא וכולם היו בוכים, כן? כי חושדים בשירים. יש ביטוי במסך סדר העבודה מדויין, שמעשיו מסתרים, כן? זוכרים את הסתומים, נכון, שמה יהיה בוכים. ומכיוון שכל הכוונות של העבודה של כל עם ישראל היו תלויות בכוונה של הכהן גדול ולפני, בקודש הקודשים, כן? הוא יודע. ואסור לבטא את שם המפורש מחוץ לקודש הקודשים. וזה הנושא שלנו, ספירת מלכות, אדנות, נראה את זה אחר כך. ולכן, מאז שנחרב את המקדש התחוררה השאלה, וזו השאלה הראשונה של התורה שבעל פה, לפני מי אנחנו מתפללים, מהי ההגדרה של השם אלוקי ישראל, ולכן לא נתנו הגדרה תיאולוגית, אלא הגדרה היסטורית שיכולה לכלול את כל עם ישראל. אנחנו מתפללים לפני מי שגאל את אבותינו ממצרים. וזה סוד לסמוך תפילה לגאולה. כן. על גאולת מצרים אין ויכוח. על ההגדרה מי הוא השם אלוקי ישראל, אפשר להיות ויכוח לסמוך בין סברה לסברה, בין פמיליה אינטלקטואלית לפמיליה אינטלקטואלית אחרת, בין זרם לזרם, בין, נכון, אתם רואים את חשיבות העניין. וזו החוכמה של חכמי ישראל שהחליטו לפי שיטתו של רבי יהודה הלוי. ההגדרה ההיסטורית של הכוזרי, של רבי יהודה הלוי, ולא לפי שיטתו של הרמב״ם. כן, אנחנו מתפללים לפי שיטת הריאל, לא לפי שיטת הרמב״ם. מבחינה פילוסופית אני מתפלל, כן? כי גם הרמב״ם היה מתפלל לפי שיטת הריאל. זה מובן, זה מובן מה שאני אומר, כן? ולכן יש קשר בין שתי המצוות האלו, תפילה וקריאת שמע. כשגומרים את העבודה של קריאת שמע בגאל ישראל, מיד מתחילים אלוני שפתי תפילה. כי אנחנו יודעים לפני מי אנחנו עומדים כדי להתפלל. אולי זה כוונה, אני לא יודע אם זה חידוש עכשיו, הכוונה של המשנה, דע לפני מי אתה מתפלל. איך אומרים על המשנה? דע לפני אתה עומד, כן. זה לא חידוש, זה בתוך הפשט של המשנה. אז אם כך, באה המחלוקת, בבוקר אין בעיה, כן? כי כבר יצאנו ממצרים, כבר יצאנו מחצות של מידת הדין, כן? אבל בערב, שמה כפרה מהקיבה, ואז אי אפשר לסמוך, ואז הלכה כרבי יהושע בן לוי. קודם כל התפילה כדי לחפר על החטאים, ורק אחר כך אתה רשאי לקחוק חשמר בעינו לקבל עליך עוד מחלות שלו. תפסתם את הנושא. זה הקשר בין שתי הסוגיות האלה. הכלל של כפרה מעקבה או לא מעקבה, התחלת הפרק, והסוגיה ההיא, המחלוקת בין רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. זה מובן? מה הייתה השאלה שלך? ואחר כך נחזור לפסוק עצמו. לא, לא שמעתי. עניין של מה? מיצוע. אז מה הבעיה? אין בזה שום בעיה. בתקופה של התגלות לא היה שום סכנה. אפשר להבין השאלה שלך לפי הכלל שלא עם הארץ חסיד, כן? אבל אצל חסיד עם הארץ הייתה סכנה. כל העולם כולו, כן? כל העולם כולו היה מבחינת חסיד עם הארץ. אבל אצל עם ישראל, תפשתם את ההסבר שלהם. ולכן כל העולם כולו היה עובד עבודה זרה בכוונה טהורה, כן? מכיוון שהיה עם הארץ. אבל עם ישראל, הוא יודע, דרך איזה כוונה הוא מתקשר לבורא. אם הוא עצמו, כל יהודי ויהודי, יש בכוחו להיות תלמיד חכם, אז יש בכוחו להיות כהן גדול, אם היה כהן, כן? אם הוא לא יכול להיות תלמיד חכם, כהן גדול מברך, והוא אומר, ברוך של כבוד מלכותו. זה ברוך, כן? לפי דעתי, אין שום. אם אני הבנתי, החשש שלך זה החשש של החסידות דווקא. לכן אמרתי, אין עם הארץ חסידות. זה חידוש של המשנה. כן, אתה חדור.
שהמשנה,
כשהנבואה נמצאת? זהו, כשהנבואה נפסקה, זה אותו זמן של חורבן בית המקדש, כן? אז הגמרא אומרת, גדול העונה אמן מי המברך, כן? זה מובן. אבל בתקופה שקדמה לחורבן בית המקדש, לא היו עונים אמן לברכה, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי זה היה גלוי, כן? זה מובן. אז למדנו מכל זה, שבסוף תקופת היום, יש חטא, כן? יש הרושם של החטא, בשביל ספק, כן? וזה מחזיר את המשמעות של אותה מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, כן? ולכן, אם ההלכה פסקה מה שפסקה, ההלכה כרבי יוחנן, זה מחמת הכוחו של המתרת באחרת הפרק, וכפרה למעקבה. דהיינו, ההגבלה, בין קריאת שמע, בבחינת אומר חוץ שמיים, ואכילת התרומה לכהן שנטמע וחזר בטהרתו, מתי אוכל תרומה? וזו השאלה של המשנה הראשונה, כן? אנחנו יודעים, לפי המפרשים של התלמוד, שיש שלוש מדרגות של אכילת הקודשים. יש אכילת המעשה, זה כבר בעובה השמש. אכילת התחומה ותאהר, אכילת הקודשים, ואחר כך יוכל מן הקודשים, זה למחורת בבוקר. וזה סוד המחלוקת, במרשי לתוספות, על אותה סוגיה, כן? על הפשט של עובה השמש ותאהר. אם ביד שמשו היא, או ביד אורו היא, אתם זוכרים את הסוגיה, כן? ולפי שיטה של תוספות, על הפשט של הפסוק עצמו, בא שקלה וטריה של הגמרא, כן? צריך לחכות עד למחרת בבוקר כדי שיכול לאכול את הקודשים. לפי שיטת רש"י זה עד צאת הכוכבים בערב, כן? זה קשור לכלל של כפרה למעקבה, ולכן זה מסביר לנו שהגמרא רצתה לתת תשובה לאותה שאלה, מכאן ואילך, מהי ההגדרה של רוב מלכות שמיים? כשהיא שואלת, מאימתי קוראים את שמה בערבים? מהי ההגדרה של קבלת רוב מלכות שמיים? והתשובה של המשנה, בין כל הברייתות, כי אתם זוכרים, יש כמה דעות, סוג אחד של דעות זה אני אוכל פיתו במלח, כן? סוג שני זה בעל הבית אוכל זכודתו של ערב שבת, כן? והמסקנה של המשנה זה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתחומתם. היינו השווה בין הכוונה של מיהו יהודי במובן העמוק הזה, כן? מה זה להיות מקבל עול מלכות שמיים, כן? האם זה בהשוואה לכהן שאוכל תחומה, או בהשוואה לעני אוכל פיתו במלח, או השוואה לבעל הבית אוכל צודקה בשבת. וזה כבר השורה של השיטות שהיו בימי בית שני. כי השיטה של אני אוכל פיתו במלח זה החסידים הראשונים. השיטה של בעל הבית אוכל צודקה בערב שבת זה השיטה של הזיקוקים. והשיטה של אוכל חולין בטהרה, זה השיטה של הפרושים. אבל באותה שיטה של הפרושים, באיזה מדרגה? אוכל מעשר, אוכל תחומה, או אוכל קודשים? אם זה אוכל קודשים, ההלכה הייתה כרבי שואלים. צריך כפרת חילה. זה מובן בקצר, כן? כי עד אותה תקופה שהיה צריך להחליט הלכה למעשה לכל עם ישראל, ממתי קוראים את שמה בערבים, היינו המשמעות של השאלה, מה זה יהודי מקבל עוד מלכות שמיים. עד כאן כל הדעות היו קשרות. כל הדעות היו קשרות, מבחינת יחיד. מכאן ואילך, מכיוון שהתחילו המינים, הקטות של המינים, להרבות, נאמר, היה צריך לפסוק מכאן ואילך, מהם עדיי כבר נשמר, לא ידעו. אפילו יותר מזה, ואומר, מה זה הערב? כי התשובה היא פשוטה. ממתי קוראים את המעבר הערבי משעת הערב? לא ידעו מה זה הערב. אלא הכוונה היא, מה זה הערב? גבי אותה מצווה. גבי אותה מצווה שהתחשמה, מה זה הערב? ויש בזה דיוק של המשנה. כי במשניות של התלמוד כתוב, ממתי קוראים את המעבר הערבים, השם רבים, המנון, כן? במשניות, לחוד, בלי גמרא, כתוב ממתי קוראים שמע בערב, אם אני זוכר, כן? יש לכם ספרים כאלו תבדקו. ולמה הגרסה של התלמוד היא הגרסה הכי מדויקת? כי בבוקר אין הבדל בין חול ושבת. בבוקר, לגבי אותה מצווה של חצמה, אין הבדל בין חול ושבת. אבל בערב יש הבדל. למה? מחמת חומרת שבת, אולי צריך להקדים את קריאת שמע מחמת חומרת השבת. או אני אסביר את זה בצורה קצת אחרת ותגידי לי את זה מספיק ברור. התחלת היום, בערב, כן, יש עניין של ספק בין השמשות של שבת. כי בין השמשות של ערב שבת, ספק יום, ספק לילה, ולכן צריך להחמיל ולהתחיל כניסת השבת בשקיעת החמה, כן? אבל יש ספק יום, ספק לילה, עד צאת הכוכבים, כל התקופה של בין השמשות. ולכן השאלה שלנו, ממתי קורה נשמה בערבים, אם זה בשקיעת החמה ובצאת הכוכבים, זה דווקא לחול, כן? לא אמרתי יפה. השאלה שלנו, מתי מתחיל היום בערב? כן? זה רק שאלה בחול, כי בשבת כבר נפסק שנתחיל מחמת חומרה משקיעת החמה, נכון? זה מסביר לנו למה בגמרא המשנה שייכת לשחרית, הגרסאי, ממתי קורא נשמר בשחרית ולא בשחרים, כי בבוקר אין הבדל בין חול ושבת. ולכן, אם אנחנו חוזרים לגרסה של ממתי קורא נשמר בערבים, הלשון רבים הזה, המשמעות שלו, זה לא כפי שאנחנו רואים בהרבה מפרשים, אבל זה דרש. כי יש שני ערבים בערב, במושג בין הארבעים. בין הארבעים יש לו לפי הערכה משמעות אחרת לגמרי. זו התקופה בין פלג המנחה וצדק הרבים. אבל בערבים לשון רבים זה בין בחול בין בשבת. זה הלשון רבים הזה, כן. אבל בשחרית, מכיוון שאין הבדל בין חול ובשבת, כתוב בשחרית, כן. אני חוזר לדיוק אחד. אתם רואים שההלכה לפי המנהג הספרדי היא שונה בערב שבת מלפי המנהג האשכנזי. לפי המנהג האשכנזי, גם בערב שבת צריך להכות עד צאת הכוכבים כדי לקרוא קריאת שמע. אצל הספרדים אפשר להתפלל מיד כשלקח על עצמו קבלת שבת. אלא רק מחמת חומרה חוזרים לקרוא הפרק הראשון של קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים, וזה נהוג רק למי שרגיל לאותה חומרה, כן? לכן אתם רואים בכותל, למשל, הרבה מניינים של ספרדים שמתפללים קריאת שמע של ערב שבת מבעוד יום, מבחינת צאת הכוכבים. תפסתם את ההבדל. אלא האשכנזים מדייקים בזה, כן? יש להם השיטה האחרת שאין הבדל בין שבת ויום חול לאותו העניין של צאת הכוכבים לקריאת שמע. ולמה? אני רוצה להסביר בקצרה את הכיוון של המחשבה של המנהג הספרדי. בגלל ש מה מחפשים לאותה שאלה? לכאורה, לא הגענו עוד לנושא, אבל זה אותו נושא. אחר כך אני חוזר על הפסוק של אדוני סוד היחידה, שהתחלנו בו. מה מחפשים, כן? ממתי חלה החובה של קריאת שמע? תראו מיד את הדיוק של רש"י. איך מדייק רש"י על זה? על התחלת הגמרא. השאלה הראשונה של הגמרא היא תנא, איך הקהד הקטני ממתי? אתם זוכרים את זה. המשנה אומרת, ממתי קוראים את שם הערבי? מה אומרת, מה השאלה של הגמרא? איך הקהד הקטני ממתי? דהיינו, לפי פשט הגמרא, על איזה כלל הוא מדבר שיש מצווה של קריאת שמע? עד כדי כך שמתחיל בפחת של אותו כלל העיתוי ממתי. תגיד לי כבר שיש מצווה כזו של קריאת שמע, ואחר כך תשאל על ממתי קוראים. אתם מבינים את הפשט של הגמרא, כן? וזה שאלה חשובה מאוד. מכיוון שעד עכשיו אין מסקנה אם קריאת שמע היא מדרבנן מברייתא. יש מחלוקת בזה, כן? יש מי שסובר שזה מדרבנן, יש מי שסובר שזה מדרבנן. ולכן השאלה, תגיד לי כבר שיש מצווה כזו, היא שאלה קשה מאוד. כיוון שאין לנו זמן הערב כדי להעמיד קצת באותה שאלה, מכיוון שהמושג של מצווה מיוחדת לקבלת חול מהחוצה מהעול מצוות, היא סתירה באותו מושג. כי כל עוד שלא קיבלתי את המצוות, אין לי מצווה של קריאת שמע. ואם כוחה של מצווה של קריאת שמע זה לקבל עליי עול מצוות, יש סתירה. זה מובן? יש יותר מסתירה, יש מעגל קסמים. איך אני נכנס באותו מעגל של מצוות, כן? דיינו? כן, כן, אשר קידש אני. כן, ברור. ולכן יש ספרות שלמה על אותה שאלה, כן? מאיפה אני יוצא כדי לקבל עליי בפעם הראשונה, כל יום, לא רק בשעת המצווה, כן? כי המצווה מוטלת, החובה מוטלת עליו, אפשר לפתור ונקל את השאלה בפעם הראשונה לבר מצווה, כן? אבל בכל יום, מאיפה אני מקבל עליי את חובת המצוות כדי לדבר על מצווה של קריאת שמע. וזה כוחו של רש"י. איך רש"י מפרש את המשפט של הגמרא? תראו בגמרא, איך הקאי, מאיך הקסליק דתנבא חובת קריאת שמע. זה החידוש של רש"י, מאיפה למד חובת של קריאת שמע? ופה זה המחלוקת. אם זה מדי רבנן, זה קל מאוד. יש כוח אצל רבנן לקבוע מצווה כזו, כן? אבל אם זה מדאורייתא, זה קשה מאוד. ולכן, יש לכם אותה מחלוקת, שאלו, שחושבים שהפסוק של גשור רחוק קומך, זה לא הפסוק שקובע קריאת שמע, אלא זה פסוק על תלמוד תורה, ולומדים מאיפה לומדים את החובה של קריאת שמע, מדאורייתא. הם רואים שזה לא קל, כן? טוב, זה נושא אחר. יש תשובה, אבל זה נושא אחר, כן. וזה כוחו של רש"י. מאיכן קסליק דתנבא חובת קריאת שמע שהתחיל לשאול כאן זמן התפילה. מה החידוש של רש"י? כי לפי פשט הגמרא לא מדובר על החובה, אלא על עניין של כלל של אותה מצווה, ואחר כך הפחת הזה שאתה מתחיל מהמתי. באופן קצת יותר עמוק, מכיוון שאנחנו נמצאים פה, אפשר לקרוא את הגמרא ככה. תנא, איך הקהד הקטני ממתי קוראים את שמע בערבים, בערבים? מכיוון שאני מכיר רק בקריאת שמע של בשורבך. ואתה, במשנה אתה אומר, ממתי קוראים שמע בערבים? אני מכיר את שמע בערבים. אני מכיר, לפי ראיתה, לפי התורה, את קריאת שמע של בשורבך, בשכיבה. וזה הלשון של הגמרא. והכי קטני זמן תפילת שם עבדי שכיבה אימא. כדי לענות על השאלה, למה אתה אמרת אחד שם עבדי ערבים? כבר פסקנו שאנחנו מקיימים אחד שם עבדי בשרובך, בשעה שכולם רגילים לשכב, דיינו הערב, כבר זה משנה אחרת, בשרובך זה בערב. כן. טוב, אני חוזר לנושא שלנו. אז מה למדנו? בקיצור, לפי הנושא שלנו. שבערב אני נמצא בבחינת חוטא. ולכן באה השאלה, האם צריך קודם כל לחפר, ורק אחר כך לקבל על היום השמיים, כן? או אני יכול לקבל כבר בערבי מתחילה בשאלה על מי צודק, המזרחי או ארגונת ישראל. אתה משתן את זה, זה משהו פלט. יש צורך לדעת את זה. זה דומה לשאלה הראשונה של ראשי על התורה, כן? מיד כשעם ישראל יוצא ממצרים כדי לקבל את המצוות, כדי לקיים אותם בארץ ישראל, השאלה הראשונה היא הטענה של הגויים משתימתים שכבשתם. אתם רואים איזה קשור. אז חוזרים ל... כן.
האם זה מדובר על הכל שהתפילה
זה חברה מהמצוות? כן. מה המשמעות של השאלה? החלק הזה של השאלה. מה זה מקבל על הכל? יפה. אבל אין מה... זה לא משמעות, לפי דעתי זה לא משמעות של אותה מחלוקת. הגמרא אומרת, תפילות אבות תקנו. ואחר כך הגמרא אומרת, תפילות כנגד קורבנות תקנו. כנגד קורבנות תקנו. אותם התפילות שאבות תקנו, אז התורה שבעל פה תיקן אותם כנגד הקורבנות. זה מובן? העיקר של הרשות להתפלל זה אבות תקנו. אבל החובה להתפלל בצורה שאנחנו, של העבודה שלנו, זה חכמי ישראל, אותם התפילות, תקנון כנגד הקורבן. זה הצורה. ולכן הנוסח של התפילה הוא מקביל לנוסח של עבודת הקורבן. וזה קשור לנושא שלנו. תפילה זה במקום הכפרה. זה מובן, כן? אין מחלוקת, אין סתירה. זה לא מחלוקת, זה שני כללים מקבילים, כן? כי אברהם תיקן תפילת שחרית. בבחינת בן אברהם יש לי רשות להתפלל בשחרית. בבחינת בנו של יצחק ומנחה, בבחינת בנו של יעקב וערבית. מה זאת אומרת?
האם יש לי רשות
להתפלל בשחרית? מה?
אם יש לי רשות להתפלל בשחרית?
ברור, יש לי רשות להתפלל אם מגיע לי. אם אני מבחינת חוטא, אני קודם כל צריך לתאר את עצמי וחקר אותו רשות. אתה פתע.
מה
קודם
כל?
לא. זה עוד קל אחר. מה זה התפילה? תפילה זה בקשה של ברכה. כן. רק צדיק רשאי לבקש יתרון של ברכה. אם יש לו חיסרון מחמת אחר, הוא צריך לתקן את החיסרון ורק אחר כך להתפלל. זה מובן? כן. וכל הדאגה, כל אותה שאלה, כן, במה להחליף את הקורבנות, וכברו להחליף את הקורבנות בצורת התפילה. כשיש עבודה של כפרה לכל עם ישראל דרך הקורבנות של בית המקדש, אז אתה רשאי, בלי שום מוסר, לבקש תוספת של כפרה, מכיוון שכבר הכפרה נעשתה בבית המקדש. וזה האסון שקרה בחורבן בית המקדש, אי אפשר להתפלל כי אין כפרה, כן? זהו. אז כשנחרב בית המקדש, התפילה עצמה מתפקדת את התפקיד של הכפרה. ומתוך התפילה אתה שואל צרכים. מתוך העבודה של התפילה אתה שואל צרכים. זה מובן? יש שני מושגים של תפילה. תפילה תפילה, שהיא הרשות להתפלל, זה קיבלנו מהרבות. ותפילה חובה, תפילה עבודה, ה-18, זה שייך כנגד קורבנות. זה עבודה. זה עבודה שבאה במקום הקורבנות. אבל הרשות לבקש צרכים זה מתוך אותה עבודה. זה מובן? ולכן אין בקשת צרכים בשבת. טוב, זה שוב עוד נושא, אבל קשור לעניין שלנו. אלא יש עבודה של שבת, זה התפילה של שבת, זה עבודה. מה? יש, בכל העבודות יש צד של כפרה, אבל גם בשבת. כי כל עניין של שבת זה התשובה. טוב, והצד הזה של הכפרה זה בסמיכה על הקורבן. זה שמח ידו. כן. נכון, נכון. לכן אנחנו מתפללים לאלוקינו ולאלוקי אבותינו, אלוקי אברהם ואלוקי יצחק ואלוקי יעקב בפירוש. לאלוקי אברהם, שהוא מילת החסד. אלוקי יצחק, שהוא מילת הדין. לאלוקי יעקב, שהוא מילת הרחמים. ולכן הכוונה בבוקר זה לאלוקי אברהם. הכוונה במנחה זה לאלוקי יצחק, והכוונה בערב זה לאלוקי יעקב. ולכן נתנו את הרמז הזה, כן, שתפילות אבות תקנו, האות השנייה של שמות של האבות, אברהם בוקר, יצחק צהריים, יעקב ערב, האות השנייה של האבות. ואם אתם רוצים קצת, קצת זמן צריך, יש ברייתא נפלאה בסוגיה של התפילות שמגלה את זה, שהכוונה בבוקר זה יותר לאלוקי אברהם. וישכם אברהם בבוקר והיה מתפלל למידת החסד, דרך מידת החסד. ובמנחה זה הדומיננטית של הכוונה, הצד הדומיננטי של הכוונה, זה אלוקי יצחק. אז הוא ארבעה שדה וכן בערב. אתם רואים, רק בקצרה ותגידו אם זה מסוים, זה ברייתא בפרק 50. אתם רואים, דרך אגב, הקשר בין חוכמת הקבלה והעמקות של ההלכה. כן? כל הדיוקים של ההלכה אין להם סוף סוף פתרון, אלא רק דרך הנושאים של הקבלה. זה מה שאנחנו אומרים שהגמרא ניתנה ברוח הקודש. מה זה רוח הקודש? זה חוכמת הקבלה. אתם רואים את הקודש. הנה ככה, יש לנו ברייתא כאן. תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. אתם יודעים את הברייתא, כן? אז לפי הפשט משמע תרדה. מי שנמצא בתור דין ובבית דין, הוא לא יכול לצאת מהדין ומיד להתפלל, מכיוון שהוא תרום מעצם הדין. ואחר כך אני אעשה קצת יותר לפי הגמרא. בדבר הלכה זה לימוד הדין. זה ההבדל. לא מתוך דין, לא מתוך בית דין, ולא מתוך דבר הלכה. זה הלימוד של הסתירות שיש בין הצדיקים. כי מה זה בית דין? מה זה בעלי דינים? זה צדיקים שכל אחד חושב שהוא צדק לפי התורה. זהו, הדזיקו את הצדיק לפי התורה, כן? ולכן המחלוקת מתחילה בתורה עצמה, בדבר הלכה, כן? לכן צריך לעבוד דרך הלכה פסוקה. מה ילבחנו דרך הלכה פסוקה? זה הגילוי שיש תורה אחת ושאפשר להתפלל, שאם אין תורה אחת אם אין להתפלל. ולכן דווקא מתוך אותה מדבר של דינו או דבר הלכה יש עיכוב לתפילה, כי יש הרושם שאין תורה. אם יש מחלוקת אין תורה, ולכן צריך לעבור דרך הלכת פסוקה כדי להיות בשקט, אפשר להתפתח. טוב, זה מחוץ להסבר הרגיל, התחדה, פשוט זה משמעות, כן? זה התחדה דווקא של התורה. התחדה של התורה. עכשיו אני שוחד עם התחדה. טוב, כזה. יש לי על מה לסמוך. כן.
אתה
מבין
שפסיקת ההלכה לא
מבטלת
את הריבוי הפנים של התורה.
אבל מה זה הלכה פסוקה? זה השאלה של הגמרא מיד, ומה היא הלכה פסוקה? ויש ממש אומור גדול באותה שאלה. ומה היא הלכה פסוקה? לא, איך אומרת הגמרא? איך דמי הלכה פסוקה? מה זה דבר כזה? זה נמצא דבר כזה הלכה פסוקה? איך דמי הלכה פסוקה? אז יש כמה דוגמאות שהגמרא נותנת. הדוגמה הראשונה, אמר אביי, כי הד רבי זירא, דאמר רבי זירא, בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפ אדם כחרדל יושבות עליה שבעה לקיים. זה דוגמה של הלכת סוכה. אתם רואים מיד, שזה דוגמה של הלכת סוכה לפי החומרה, כן? באיזה תחום של בן אדם לעצמו, עניין של עריות. תזכרו את זה. אחר כך נראה שיש מבנה פשוט בסוגיה הזאת. אחר כך, רבא אמר, כי הד רב הושעיה, דאמר רב הושעיה, מערים אדם על תבואתו, ומכניסה במות שלה, כדי שתהיה בהמתו אחרת, וכתובה מן המעשר. זה כולה, ובזה מישור, זה מישור בן אדם החברו, חיי החברה, כן? ואיבא את אמה, כי הד רב הונה, דאמר רב הונה, אמר רב זעירה, המקליל דם בבהמת קודשים, אסור בהנאה ומעלים בו. מה זה? זה דין אמת לאמיתו, בלי חומרה ובלי כולה, וזה שייך למישור של בן אדם למקום, כן? אז המישור של בן אדם לחברו, זה המישור של אברהם אבינו, כן? מידת החסד. אז הדבר הלכה, שאני יוצא מתוכו כדי להתפלל למידת החסד, זה דווקא החומרה. זה הייחוד בין התורה לתפילה. תפסתם את זה? כן? לא.
ממש דבר.
בבוקר, כן, אני יוצא מן הניסיון שיש הלכה פסוקה לפי החומרה, שזה מידת הדין, ואני מתפלל לפני מידת החסד. בבוקר. כן? זו הדוגמה הראשונה. במנחה, בצהריים, זה דווקא ההפך. אני יוצא מתוך כולם, ואני מתפלל לפני מידת הדין. ובערב, שזה יעקב אבינו, זה בן אדם למקום, קודש הקודשים, הקדושה, זה לא כולה ולא חומרה, זה המישור של בן אדם. עד כאן זה פשוט מאוד, לראות את המבנה של הדוגמאות האלו. ויש הרבה פלפולים אצל המפרשים של הגמרא, למה אני צריך שלושה דוגמאות, שלוש דוגמאות, אחד לא מספיק. אבל העיקר השאלה של הגמרא, איך דמי הלכה פשוטה, הלכה פסוקה, האם תעלה בדעתך שיש דבר כזה הלכה פסוקה? יש. יש גם בחומרה, גם בכולה, גם בדין אמת לאמיתו, גם במישור של בן אדם למקום, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, תהיה בשקט, יש תורה, כן? אז אתה יכול להתפלל. אבל מתוך המבנה של הסוגיה, אנחנו רואים אותו מבנה של המידות של האבות, כן? חוץ מזה, זה הדבר הכי קשה בלימוד האבות הגמרא. רבנן עבדי כמתמיתים. מה זה מתמיתים? אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. רבנן עבדי כמתמיתים, ואחר כך רבשי עביד כברייתא. ומהי הברייתא? זה אין עומדים להתפלל, אלא מתוך הלכה פסוקה. מה ההבדל בין רבשי ורבנן? למה רבשי יש לו הלכה משלו, כן? יש לו מנהג משלו. התשובה היא פשוטה מאוד, כן? רבשי היה בעיקר תרוד מכל המחלוקות שבש"ס. הוא על הבכתב ותענתו. ולכן רבשי דווקא היה צריך לקיים את המצווה לפי אותה ברייתא, דרך הלכה פסוקה, כדי להתפלל. רבנן עבדים כמתמיתים, כובד ראש, זה יכול להיות או דרך שמחה של מצווה, או זה או זה, זה כל הסוגיה הראשונה, כן? ולפי הרוח ההלכה, זה הקריאה של פסוקי דזמרה, שמביאה לכהן ראש ואחר כך מתפלל. כן? ולכן הוסיפו אשר שבעתך במנחה, מכיוון שזה פסוקי דזמרה. טוב, זה פחות או יותר בקצרה, כן? לכן סכמתי, זה הנושא. והיינו, שוב, כל אותה מחלוקת רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, זה קשור לנושא שלנו, האם כפרה מעקבה או אין כפרה מעקבה, למה? מכיוון שכשאני בא לקבל עול מלכות שמיים, אני בבחינת רשע, ומה לך רשע לספר חוקים, כן? זה אותו נושא. לכן צריך להתקפל, כאילו. אז אנחנו חוזרים לפסוק בתהילים, הפסוק שלנו. מה אומר דוד המלך? אדוני, שפתי, טיפתא ופי יגידה, תראה באיזה מצב היה. היה במצב שלא היה לו אפשרות להתפלל, מכיוון, זה דווקא השאלה שלנו, מכיוון שהחטא שלו היה במזיד, ואין כפרה על החטא במזיד. ולכן המצב שלו, זה אותו מצב שלנו, אחרי חורבן בית המקדש, אין לנו כפרה, אי אפשר להתפלל. ולכן רבי יוחנן קבע, מתחילים את התפילה באותו פסוק. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תרתך. והשאלה של הגמרא, האם זה הפסק בין גאולי תפילה או לא, כן? אבל בכל מקום, אין שאלה, אין בעיה בבוקר, הבעיה היא בעיה. זה מובן פחות או יותר. אז אנחנו חוזרים לפירושו של רש"י, אם עד כאן זה ברור, בא רש"י ואומר, אז מה זה המילה אדוני? זה מחול לי. כדי לקבל שוב עול מלכות שמיים, אני צריך להתכפר מן החטא. לכן אני אומר, מחול לי זה עבודה, זה נקרא בגמרא תפילה אריכתא. אותו פסוק, אדוני חפי צורפי, לפי יגיד ואתך, כן? זה לא עושה הפסק, הפסקה בין גאולה לתפילה, מכיוון שזה נקרא תפילה אריכתא, כן? לפני שאני מתפלל, אני צריך להתכפר. איך אני מתכפר? אני נכנס בתפילה, דווקא דרך הכוונה של אותו פסוק, מחול לי ותן לי פתחו פה להגיד תהילתך. ולכן המילה אדוני, מה משמעות זה? מחול לי. זה ברור? אני חוזר לכוונה של חוכמת הקבלה, כשאני מבטא את המילה אדוני, אני שוב מקבל עליי עול מלכות שמיים. זה מובן? איך אני מקבל עליי מלכות שמיים? וכשאני מתוודא, מה חול לי? זה קבלת מלכות שמיים. למה? מכיוון שהעובדה שהשם הוא אלוקיי, זה לא תלוי לי. אבל העובדה שהשם הוא אדוני, זה תלוי לי. וזה נקרא שלמות הייחוד. וזה הכוח, זה החשיבות של הספירה מלכות. כל שאר הספירות, כל המעלות האלה, תלויות במלכות. אם אני מקבל מלכות עול מלכות שמיים, יש עליי עול מלכות שמיים. אם לא כן, אף על פי שבמציאות המצב הוא שהאלוקות היא עליי, אבל לא האדנות. זה מובן, כן? לפי הביטויים בקבלה, אם אתם זוכרים, הנסתרות, הספירות העליונות זה נקרא שמי השמיים. ספירת תפארת זה שמיים, ומלכות זה הארץ. כן? אז זה הדיוק של הביטוי. עול מלכות שמיים זה דרך מלכות. כן? כל עוד שאני לא ממליך אותו על הארץ, לא קיבלתי עליי עול מלכות שמיים. והראשון שעשה את זה זה אברהם אבינו, יש גמרא מפורשת על זה. עד שאברהם אבינו בא, ואם לא... הוא אמר, אלוקי השמיים והארץ. זה עול מלכות שמיים. אדון. זה אותה סיפור. וזה אותה מילה. קראתם את ה...
לא ברור.
מה?
אמרנו שהתפילה זה תחום הכברה. והכברת עול מלכות שמיים זה תפילה שמה. עכשיו, מה זה הפסוק הזה שהוא תפילה? הוא מתחיל...
לא, תפילה ריחתה זה דווקא הקשר בין קרצ'מח והתפילה. זה הקשר בין עולם החיצוני לתפילה.
אמרנו שבכל זה עיקר
הכפרה.
הכפרה.
יפה. יפה. אבל מכל מקום, כאשר איך אני, מבחינת יחיד, אני יכול להיכנס בתפילה של הציבור. אין ציבור רשע. הציבור הוא מבחינת צדיק שיכול להתפלל. אני היחיד, אני צריך להיכנס בתפילה של הציבור ואומרי, אז מה יש לך להתראות להתראות? אנחנו אומרים את זה ולחש. ויש מנהג אצל הספרדים. עכשיו, בארץ המנהג מסתלק, כי הבבלים אין להם המנהג הזה, בגלל שהם גם במוסך ספרדי, אז רוב הספרדים מתפללים כמו הבבלים, כן? ולכן שכחו את אותו מנהג. בחזרה של הש"ס אסור לשליח ציבור לומר בקול רם, אדוני שפתי תפתח, זה שייך ליחיד. הוא מתחיל באופי יגיד תהילתך בקול רם. זוכרים את מי שהתפלל אצל הספרדים, כן? הבבלים לא עושים את זה. ולכן עכשיו גם הספרדים מחכים בקוף את ה... ומחכים בקו את הבבלים. חוץ מימים נוראים. בימים נוראים, בחזרת הש"ס, אפילו הספרדים אומרים, אדוני ישפטי תפתח באופן מלא, בכל העולם, כן? זוכרים את זה, הספרדים, אם יש עוד דבר כזה. בבי, אני יודע. אומרים בכל העולם, כן. אבל בכל קהילות הספרדים, הספרדים ממש, כן, לא הבבלים, אף שליח ציבור היה מתחיל באדוני שפתי תפתח. זה נקרא אמרצות, כן? מתחילים באופי יגיד ירדה, בחזרת השם. טוב.
אז זה השם. אדוני שפתי
תפתח? בלחש, הוא אומר. כן. כי זה שייך לא עצמו. כי אדוני זה בא לדלת נון. דלת נון נון. כשמראים בברכה שנייה, אתה גיבור, זה כתוב, אתה גיבור לעולם אדוני, עלב דלת נון נון, בנוסח התפילה. מכיוון שזה יהיה שייך ליחיד, תחיית המתים. כן, זה כוונה שנראה אחר כך. זה לא כתוב את כבר.
אתה יודע, המשמעות של קבלת על מלכות שמיים,
אולי עקרון האור
מנחש
שלך, אבל אתה יכול להסביר מה ההבדל בין קבלת מלכות שמיים שלנו, אז אתה יכול לדברים הרבה על קבלת מלכות שמיים. הנוצרים? אתה יכול לדבר על מלכות שמיים. לא, זה מושג אחר לגמרי. כשאומרים מלכות שמיים, הכוונה אצלם זה העולם הבא. זה עניין של התרגום. לכן אומרים מלכות שמיים זה לא בעולמנו. זה מה שאומרים.
אבל הם באמת מאמינים בזה, או...
מאמינים בזה, כן. הם שמעו את זה מהיהודים. לא לשכוח את זה, שזה עבודה זרה שיצאה מאיזה קט של יהודים שנסדו אותה עבודה זרה, שיסדו אותה עבודה זרה. זה שיטה שיצאה מהפירושים, הפירושים המשיחיים של אותו זמן. טוב, זה סיפור מלא. אם אתם רוצים, פעם ילמד, אבל זה צריך שנה, כן? איך קרה דבר כזה, הנצחות בעולם? כן, אני זוכר לבדיחה שזה איננה בדיחה. דווקא אנחנו אומרים ביום הכיפורים, אלוקיי, עד שלא נוצחתי, לא הייתי כדאי. ועכשיו, כשנוצחתי, כאילו לא נוצחתי. כן, נראה איזה נצחות. זה כעודה של הקלידרי. לא שמעתי את זה. אני שמעתי את זה בתחמות תורה. טוב, אז המושג של מלכות שמיים דווקא אצלם, זה עולם הבא. זה עולם הנשמה, בדיוק יותר דיוק. טוב. ודווקא זה שאלה מעניינת. זה מורה, העיקר של הכוונה של ההלכה, כפי שאמרנו, עד שבא אברהם אבינו וקרא לו אדון על הארץ. ייתכן שאותה סוגיה זה בניגוד לרצון. ייתכן מאוד. וממשיך על יהודה, הפעם הודה את השם, כן? עוד היה. וזה כבר חנוכה, מכבי, יהודה נגד יוסף, וכל הדברים האלה. טוב, אם כן, עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר את העניין של שלמות הייחוד. נכון, זה אותו העניין. זה אותו המשמעות. וזה קשור לפי מה שאני למדתי, שני מושגים בתפילה, אדון התולדות, אדון הנשמות. מי שמוליד על הארץ. אתה רואה את המשמעות של הנצחות, אדון הנשמות זה למעלה. אצלנו זה דווקא תולדות. נכון, אדני המקדש. זה למדנו בשעה הראשון. המשמעות האטימולוגית של המילה אדון זה המוליד. אנחנו לומדים את זה בפסוק של הראייה. דווקא, אל פני, או את פני, האדון השם אלוקי ישראל. מי מחויב, למי יש חובה של הראייה? לזכרים. כל זכורך, כן? זוכרים את זה, זה קשור לאותו עניין. יש חובה של הראייה לפני האדון. למי? מי שיש בו כוח האדנות והאמות, מי שמוליד. זה הפסוק, זה המצווה היחידה שהשם נקרא אדון, אלף דלת ואלמוד. זה המיירדת, זה לא הייתה נולד. מה? כן, שהיא, יפה, שהיא מקבלת את אותו כוח של אל חי מהיסוד, שהוא נקרא אדון. אתה זוכר את הדיוק. זה מבחינת יוסף, כן, הכוח הזה. מה? אם לא מקבל, כן, יפה. הכל בא מלמעלה, אבל מה שבא מהבריאה, זה הכוח של כל המדרגות דרך המלכות. לכן השתמשתי במילה לקיים את עולמות של מי. זה בא מהבריאות, שנותנת את הקיום לאותם הכוחות שסוף סוף דרך היסוד באות לבריכה של המלכות, דלת מגרמה כלום. הכל בא מלמעלה, חוץ מהכלי שבא מישראל. זה רמז בשלב, כלי זה רומז לישראל, זה כהן לוי ישראל. זה הכל. הגאון מווילנה, באיזה הערות שלו, באדרת אליהו, על מסכת ברכות, קושר את זה לתרומה. ישראל נותן ללוי, ולוי נותן לכהן, כן? וזה סוד בתחומתם, לפי הגאון. יש תחומה של יום ותחומה של לילה, והוא מסביר את זה לשם, ברמיזה. כי כל הפירוש שלו על מסכת ברכות זה רק ברמיזה. הוא התפלל. כן, השם הנקרא אדוני, כי השם הזה, כמו שדענוך, הוא סוף שלמות הייחוד. טוב, עכשיו נגיע לזה שיש בין ייחוד ושלמות הייחוד, זה סוד הייחודים, מיד נגיע, אבל חשבתי משהו בזה על הפסוק שלנו. כן. זה בדיוק של רש"י, לפי לשון הקבלה. מה חול לי? ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. ופה נקרא מלכות. מלכות, פה, תורה שבעל פה. לוקחים את זה בפתיחת הלב. אז צריך פתחון פה, פתחון המלכות. איך בא הפתחון פה הזה? כשאני מבטא את המילה אדוני. טוב, נעבור עכשיו את הפסוק הזה, יש הרבה דיוקים בכל המילים, מה הקשר בין תהילה ותפילה, זה עוד נושא. למה אתה מתכוון? לזיווג? אבל אבל יש מקרים שדווקא הכי טובה אין בפה. כן, כן, אבל אני זוכר את ההסבר הזה, אבל יש לך את העניין של לאה, כשאמרה ליעקב דווקא בערב, כן? אז פרשים מדייקים וזה טוב, אהב לו הרבה. דווקא זה העניין התפילה. יששכר חמור גרם, כן? זה קשור לעניין המשמרות. משמרה ראשונה, דווקא חמור גרם. שנייה, כלבים זועקים, שלישית, תינוק ולמוד. שוב, זה דוגמה. הדיוקים של הגמרא זה קשור לך. כן. מה? לכאורה. לכאורה. יש פה איזה ספר בראשית עם הראשי. אני צריך פרק למד. לכאורה. דווקא היא הייתה צדקת גדולה, כן. צריך לדייק בראשי הוציא. כן, זה למד דל. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב. על התסוג הזה רש"י אומר בת לאה ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא יצנית הייתה, שנאמר ותצא לאה לקראת יעקב. זאת אומרת, זה הנושא שלו. אז רש"י בבחינה היא ללאה, צדיק. אלא זה לשבח. כי לקחה את היוזמה כדי להמשיך בתולדות. אז נקראת יצנית. אני יודע שרוב הדחשנים דוחשים את זה לגנאי. זה לגנאי, זה שבח. זה ההפך. אז אני אסביר את זה בקצרה, כן? כשיעקב חזר מצל לבן, היו לו 12 בנים, והיה צריך להקים 13 שבטים, כן? אז יש לו רק בעיה לפתור, למסור חתן לדינה, כן? מיד, כשחוזר מהגלות, איפה אפשר למסור חתן לדינה כדי להקים את השבט ה-13, כן? אז הוא מגיע לשכם. ושמה הוא מחליט, נמצא פה. למה? מה רע? אז ההסבר הוא פשוט מאוד לפי לימוד התולדות. כי דווקא בשכם, האדם כבר נקרא בשם העיר. כן? העיר הייתה שכם, והחתן הזה נקרא שכם, כן? כמו העיר. אז זה תיקון חטא של קין, כשבנה העיר ונתן לעיר את שם של חנוך בנו. אז כשיעקב פוגש איזה מקום בעולם, את שכם אשר בארץ כנען, למה לי אשר בארץ כנען? כן, יש שכם במקום אחר, כן? כשפוגש מקום שכבר העיר החזירה את השם לאדם, הוא אומר, הוא הגוי שיכול להעמיד את השבט ה-13. ואכן יעקב ניסה עד הסוף להקים אותו שבט משכם. זה נחשב מכיוון שכם, שזה רק התחלה של תיקונו של עולם, ואותו שכם נשאר ברברי, נאמר, אינה אותה. אף על פי שיעקב תיקן את כל סדר הקידושים. אם אתם רוצים, אני מסביר לפי הגמרא, מה תיקן יעקב באותו עיר? ויחן את פני העיר. מה תיקן? חנינה עשה לעיר, אומרת הגמרא. ויקן חלקת השדה, תיקן חנינה בעיר, כן? כיוון שכתוב, ויחן את פני העיר, ולא על ידי העיר. מה חנינה עשה בעיר? תיקן הלכות קידושים. כי הגמרא נותנת שלושה הסברים. תיקן שווקים, תיקן מחצאות, ותיקן מטבע. והאיש הנקנית בכסף, בשטר ובביאה. כסף, תיקן מטבע, שטר, תיקן שווקים, ביה צריך מגווה, תיקן מהחצר. זה מובן, מלואו. כן? אז תיקן להם מוהר, מסע ומתן, כל הפרטים האלה, פרשה. מה זה ואתה יחק כמוך גבי הקידושין? ואחר כך ביקש מדינה לצאת, לראות במנות הארץ עם מי מתחתנים. כן? זה לשבח, זה לא מדינאי. אבל למה זה נכשל? מכיוון שאותו שכם היה, איך אומרים את זה? פרא אדם. אבל זה התחלת התיקון, כן? סוף סוף, השבט השלוש עשרה יצא משכם דרך הסנת, נכון? וזה אפרים. זה יפה, כן? וזה אפרים. וכל הצרות באו מאפרים. אף עד ביכן, מה אומר הכתוב? הבן יכיר לי אפרים. זה תיקון כנסת ישראל. אז יותר שבח מזה, כן? זה סיפורים, דקה, זה סיפורים של המקרא, כן? ויש כלל בגמרא כבר, אני לא זוכר מה קורה, אם אתם זוכרים, תגידו לי, שבכל סיפורים של המקרא, הפרטי שאתה רואה, הכורה, צדיק שעושה מעשה רשע, תדע שזה מעשה צדיק. ואם אתה רואה רשע שעושה מעשה צדיק, תדע שזה מעשה רשע, כן? זה כלל. ובזוהר, יש שתי מקומות, בזוהר עצמו בתיקון הזוהר. מי שקורא את הסיפורים של המקרא כסיפורי דהדיוטי, ראו לו שלא היה בא לעולם, כן? כי זה מקרא, זה לא זכור. לא, מה?
חיים, גם.
מה?
חיים,
נכון. הגלות מתחילה עם אפרים, הוא שייך לאומות העולם. זה מקרא, זה לא סתם. לא, מה?
חיים, גם בשכם.
מה?
חיים,
נכון. הגלות מתחילה עם אפרים. הוא שייך לאומות העולם, בהתחלה, כן?
לא, אחרון בשכם.
אני לא זוכר את הדיוק הזה, אבל זה מקום מוכן לפורענות. תראי לי את זה, כן, כן, אבל תראי לי את זה. זה קשור כשיעקב אבינו ראה את יוסף במצרים, קרא קריאת שמע, אומר השם, כן? ברוך שם קוראים לאחותו, זה ההמשך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה דווקא השלמות האיחוד. האיחוד התחתון, יפה. זה שלמות האיחוד. השלמת האיחוד. כי כל עוד שאנחנו לא מגיעים ל-13, הגמטריה של אחד היא חסרה. כן? והאחד איננו. אתם זוכרים את הפסוק של יוסף. 12 נחנו. חסרה לב, כי היה אחד איננו. זה כל הנושא הזה. אז הכל תלוי בשכם, כן? ואם אתם לוקחים את הפסוק, זה בפרק ד' על קין. ויהי בונה עיר, ויקרא את שם העיר כשם בנו חנוך. לפי טעמי המסורת, המסורה, צריכים לקרוא את זה ככה. ויקרא את שם העיר כשם. בנו חנוך, כשם זה אותיות שכם, ושזה כבר רמז לאותה העיר. רואים, ברוך. וזה המשמעות של החטא של קין. קרא את העיר כשם השם. השם זה האדם, כן? הוא קרא כשם. וזה אותיות שכם. מה החטא? אני יודע, יפה, שאלה יפה. כי עד כאן, כל הבעיה שהאדם היה צריך לפתור במישור של בין לנו לחברו, זה בין אח לאח, קין הרג את האח. אין אח, אין זולת. המילה אח מסתלקת מהמיכה, כן? ולכן, יש איזה מין אחקה שנותן הבורא לקין. כן? עד שיתברר אם הוא באמת רשע או נקי, אותיות קין, או צדיק. ונתן לו כעזר לאותה בעיה של בן אדם לחברו, את העניין של הבן. כי אם, ויש איזה זיקה למה שאומרים הנוצרים, אחר כך אני אסביר את זה. ואם אי אפשר להתייחס לאח כזולת, אולי יש פתרון דרך היחס של האב לבנו. כן? וזה עבוד עזרה של הנוצרים. כן? הישועה של העולם, של חטא של קין, באה דרך הבן. אתה פשוט באמת הקשר. זה קשה ליהודי לתפוס את זה, אבל אני אתפוס את זה. ולכן עובדים לבן כבן, כן? שהוא ואהבת לרעך כמוך, זה בלתי אפשרי, אלא דרך הבן. אז נותן לו בן ששמו חנוך. המחנך היה צריך להיות הבל, הרועה, כן? הוא הרג את המחנך. אז הוא מחזיר לו את הפונקציה של החינוך דרך חנוך. מה עושה? הוא לוקח את הערך שהוא האדם, הנפש של האדם, ונותן את השם לעיר. הוא הורג שנית את הבן אדם. הערך זה העיר, זה לא האדם. אני למדתי את זה פעם, אני צריך לסתת עם איזה רב. זה היה תמיד חכם. זה היה... ואי שמעתם על הרב פסיביצ'י של כפר הרועה, לא? שאומרים, זה דוח קודם. אז האביב שלו היה חכם מאיטליה, אלפונסו פסיביצ'י, זכרונו לברכה. למה אני מסביר אותו? ונעליו. מה הקשר?
זה משכן. חנוך?
הים העיר.
כן, זה המסביר. שכחתי לא מתקדם. זה היה קשור לנושא. טוב, במקום ברוך הבא, אבל אני יודע מה זה. טוב, כי העיר זה הבעיה של ארגון בלתי פרסונלי של היחסים בין האזרחים, כן? למשל, כן, אני זוכר, למשל. הוא היה מזכיר לנו למה מדינת ישראל נקראת מדינת ישראל ולא ישראל. ישראל זה שם העם, המדינה זה למדינה של העם, ארץ ישראל. הארץ לא נקראת ישראל, אלא העיתונאים קוראים לזה ישראל, כן? אבל היא נקראת ארץ ישראל. עכשיו זה נקרא מדינת ישראל, זה חידוש משנה, מכיוון שאין לנו הגבולות. כשיהיו הגבולות, המדינה תיקרא ארץ ישראל. אבל מכל מקום, השם שייך לאדם, לא לעיר. אם אני נותן השם לעיר, אז אני מוציא את כל העניין של הבעיה של בין אדם לחברו. אין מוסר בעיר, יש אדמיניסטרציה של העיר, יש סוציולוגיה, אין מוסר. זה החטא השני של קין. ולכן, כשיעקב אבינו פוגש איזה מקום שכבר העיר יחזירה את הערך לאדם, הוא אומר זהו זה. הוא אומר את זה מבחינת יעקב, כן? שהוא בחינת חזרה מהגלות. אבל אחרי דינה, הם אומרים מבחינת ישראל, הוא רשע. צריך להרוג אותו. כן? להרוג אותו, אבל למול אותו קודם כל. מכיוון שלמעלה הוא זוכה בעולם הבא, אבל למטה הוא רשע. צריך להרוג אותו. לכן שלחו אותו לעולם הבא, מלוא. זה לא בדיחה. זה הפשט. למה פתאום רצו למול אותנו? לכאורה, כדי להעיר אותה.
למה מצד אחרי בינה זה לא שלך?
מה?
למה מצד יעקב זה בן שלך?
כן, כן. לא, מה שאני רוצה להסביר, ואני כולי מלא לעניין של יום, עניין עד יומה, כן. ההתנהגות הגלותית, כן, היא, טוב, כל מקום ננסה, נחלות ברית איתה, כן? זה בחינת יעקב, זה גלותית. ישראל, הנבלה תעשה בישראל, זה בלתי אפשר. שמעון ולוי אחים, של גינה. זה מובן, כן. אז בבחינת ישראל צריך להרוג אותם. בבחינת יעקב נכרות ברית, אפילו עם השם. צריך לעלות להר הבית, אפילו דרך האשפות. זה השם. מה? תשמע, עם התומה אין פשרה. זה כלל של הלכה, כן? מה זה עמלק? על מה אתה מדבר? זהו, זהו, זהו. שרוצים לקחות ברית עם עמלק. הנחשרים במחנה. אנחנו הגענו לאותה נקודה. אם אתם מהם פשרה? אני זוכר את יחייר נגד הגרמנים בתקופה של היטלר. למי היה עלי בדעתו לקחות בעית עם היטלר? קודם כל ננסה במלחמה, אחר כך נראה מה נעשה עם הגרמנים. זהו זה, הנחשלים במחנה. הם במחנה, הם בחינת, טוב, זה השאלה שלנו, זה ההגדרה שלנו, הם בחינת יעקב, הם לא בחינת ישראל.
יעקב אנחנו
מבטרים? מי מבטר? מלכורות שנקרא יעקב ונקרא ישראל. רק יעקב יכול להיות ישראל. חזקה שיעקב יהיה ישראל, אבל צריך להיות ישראל. זה מובן, כן? זה ברור, לפי דעתי זה ברור. יש לפני כמה שנים, הרב שפירא פרסם, באותה חוברת שקיבלנו במרכז הרב הישן, פרסם מאמר יפה מאוד. אם אין ברירה,